היום אנחנו לומדים קריטות דף ט', אנחנו נתחיל מדף ח' עמוד ב', שבע שורות מלמטה, תנו רבנן. היינו באמצע עניין הגר שצריך להביא קורבן. תנו רבנן, גר מעוקב לאכול בקודשים עד שיביא קינו. הוא לא יכול לאכול קודשים עד שהוא מביא את הקינו, שזה הציפורים של הקורבן שלו. הביא פרידה אחת שחרית, אוכל בקודשים לערב. אם הוא הביא אוף אחד, אוקיי, פרידה זה אוף, הוא כבר מותר לאכול בקודשים, למרות שלא הביא את שתי קורבנותיו. כל הקינים שבתורה, אחד חטאת ואחד עולה, כאן שתיהן עולות. כל פעם שיש לנו זוג של ציפורים, אחד חטאת ואחד עולה. אבל דווקא אצל הגר, שתיהן עולות. הוא מביא שתי עופות לעולה. הביא חובתו מן הבהמה, יצא. אם הוא דווקא הביא בהמה במקום העופות, הוא יוצא ידי חובה. עולה ושלמים, אם הוא הביא אחד לעולה, אחד לשלמים, יצא. אוקיי, הכוונה כאן לשלמים זה לא מן העוף. הוא הביא עוף אחד כעולה, ובהמה כשלמים. זה קצת מוזר, כי אמרנו לפני דקה שאם הוא רק מביא בהמה, הוא יוצא, אז ברור שאם הוא הביא עולה ושלמים, הוא יצא, אבל אולי הכוונה שדווקא בהמה בתור שלמים ולא עולה, ולכן העוף עם הבהמה. יש כאלה שאומרים שרק אמרו את זה כדי לתת השוואה למקרה הבא, שזה מנחה ושלמים לא יצא. אם הוא הביא מנחה אחד, שזה לא עשוי מבהמה או עוף, ובהמה לשלמים, לא יצא. נצטרך להבין למה לא יצא. לא אמרו כן, אלא להקל. כאן הכוונה כאן, שנתנו לו הזדמנות להביא ציפורים, רק להקל עליו, אבל אם הוא רצה, זה בא להסביר את המשפט הראשון, הביא חובתו, שזה העולה שלו מן הבהמה, הוא יצא. אוקיי? רק כדי להדגיש, כאילו, במנחה ושלמים, אין לו קורבן עולה, ולכן יש לנו בעיה כאן. מה ישנה מנחה ושלמים דלא יצא, דכתיב, כאשר תעשו, כן יעשה. אוקיי? זה פסוק במדבר ט"ו, אני אקריא לכם את הפסוקים, י"א וט"ו, וכי יגור איתכם גר, או אשר בתוככם, לדורותיכם, כן, קצת מוזר מה זה או אשר בתוככם, וכאן יש גר שגר אצלכם לדורותיכם, ועשה אישה ריח ניחוח להשם, אוקיי, צריך להביא קורבן, כאשר תעשו כן יעשה. אוקיי, עכשיו, איפה אנחנו עשינו? מה אתם עולה ושלמים? אף גר עולה ושלמים. כל זה בא מהפסוקים בשמות כ"ד, אחרי מתן תורה, כתוב, כן, יש קטע בסוף פרשת משפטים, שמשה בהר, כן, משה, ואל משה אמר עלי על השם וכולי, ומשה ניגש וכל העם לא יעלו עמו. ואז כתוב שוישלח נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. אז הם הביאו עולות ושלמים כשקיבלו את התורה. אז גם הגר כשהוא רוצה להתקבל לעם היהודי צריך להביא כמו בני ישראל. אוקיי? אז לכן. אז מה אתם עולה ושלמים? אף גר עולה ושלמים. אם כן, חובתו אחד מן הבהמה לא תזכה עליה בגבי. דהכתיב, כאשר עשו, כן יעשה. הגמרא בעצם שואלת שאם מנחה ושלמים הוא לא יצא, כי זה לא כמו שעשו בני ישראל עולה ושלמים, אז גם כשהוא מביא עולה אחת מן הבהמה, לא יצא ידי חובה, כי כתוב, כאשר תעשו, כן יעשה. צריכים לעשות בדיוק כמו בני ישראל. אמר, פאפה יש לומר לאוף יתרבה, לעולת בהמה, לא כל שכן. אם, אוקיי, והוא מסביר בדיוק כמו שאמרתי קודם, אם מותר להם להביא עופות, אז ברור שעולת בהמה יהיה מספיק. איך יפעילו מנחה נעמי, אז אם כבר מאפשרים משהו שונה, אז אולי נאפשר גם מנחה. מי יקרא כן? הפסוק אומר כן תעשו, כאילו זה צריך להיות משהו דומה, לא לגמרי שונה. אוקיי? ולכן זה צריך להיות עולה. ואוף היכן התרבה? איך אנחנו יודעים שאפשר לעשות אוף? לא היה כתוב אוף בפסוקים שקראנו. דתנו רבנן, כאשר תעשו כן יעשה, מה אתם עולה ושלמים? אף הוא עולה ושלמים. שנאמר, ככם כגר. בגלל שכתוב בפסוק, כן, זה הפסוק השני, שכחתי לקרוא בהמשך. הקהל חוקה אחת לכם, לגר הגר, חוקת עולם לדורותיכם, ככם כגר יהיה לפני השם. אז ככם, זה בא להגיד, עולה ושלמים. מניין לרבות את העוף, תלמוד לומר, אישה ריח ניחוח להשם. דווקא איפה שכתוב שהם צריכים להביא פסוק, כתוב משהו מאוד כללי, אישה ריח ניחוח. איזה דבר שכולו להשם? עכשיו, זה כן קורבן כללי, אבל זה ריח ניחוח להשם. מה זה כולו להשם? הווי אומר, עולת העוף. ולכן, עולת העוף עולה כולו להשם, ולכן זה יכול להיחשב כאישה ריח ניחוח להשם, בטח גם בהמה, אבל כל החידוש, אפילו עוף. יכול שאני מרבה אפילו מנחה, אז כמו שאמרו קודם, הברייתא הזאת גם ממשיכה עם אותה דרשה, היינו חושבים גם מנחה, תמוד לומר כן. צריך להיות דומה למה שעשו בהר סיני. תני אידך עוד ברייתא, יעשה אישה ריח ניחוח להשם. שומע אני כל שעולה לאישים, אפילו מנחה. שוב, עוד דרשה בעניין הזה, כן, היינו חושבים אישה ריח ניחוח, כל שעולה על האש, גם מנחה עולה על האש. תמוד לומר, כאשר תעשו כן יעשה. מה אתם מיני דמים, כמה מוסיפים עוד נקודה, מנחה שונה לא רק כי זה משהו אחר, אלא אין בו דם. אז כמו שבני ישראל עשו משהו עם דם, בהמה, אף הם מיני דמים. אז אתם חייבים לעשות משהו עם בהמה או עם עוף, שיש בו דם. אם אתם עולה ושלמים, אף הם עולה ושלמים. אז אם כן, אולי זה צריך להיות בדיוק מה שעשו. תמוד לומר, ככם כגר יהיה לכם. ככם כגר יהיה, לכם היא כשתיב, ולא לקורבנותיכם. צריכים להיות דומים לכם, אבל לא, כאילו זה שצריכים להביא קורבן, כן? הסוג הקורבן דומה, אבל לא לגמרי דומה. רבי אומר, ככם, יש לו דרשה אחרת על הככם כגר יהיה, ככם כאבותיכם. כאן יש לנו משפט מאוד מאוד מעניין, מה אבותיכם לא נכנסו לברית, אלא במילה ותפילה והרצאת דם? אף הם לא ייכנסו לברית, אלא במילה ותפילה והרצאת דמים. מה זאת אומרת? בני ישראל נכנסו לעם, איך? עשו ברית מילה, הייתה תפילה, כן, צריך לראות איפה בדיוק עשו כל הדברים האלו, והייתה הרצאת דם, כאילו היה, היו קורבנות. אוקיי? במתן תורה, כשקיבלו או נכנסו לברית, אז נכנסו בשלושת דברים אלו, ולכן גם גר צריך להיכנס עם שלושת הדברים האלו. והרמב"ם מצטט את זה להלכה בהלכות איסורי ביאה, נראה לי זה בפרק י' ג', כן? מצטט את זה להלכה, כן, בואו נראה, כן, הלכות איסורי ביאה, פרק י' ג', הלכה א', אוקיי? מה הבעיה כשהרמב"ם מצטט את זה להלכה, מה חסר כאן, שכולם מדברים בעניין גר שהוא צריך, צריך קבלת עול מצוות, וזה הנושא המאוד מאוד דומיננטי במדינה שלנו, לגבי, או גם בחור בימינו, כל מיני יהודים שלא מקבלים עליהם עול מצוות, אבל רוצים להתגייר. אז מה הסטטוס שלהם, האם כן אפשר ולא אי אפשר? ויש כאלה שסומכים על הרמב״ם, מאיפה שהוא כותב את זה, שבעצם רואים שקבלת עול מצוות זה לא מרכזי לעניין, אוקיי? איפה נכנס קבלת המצוות? זה מסוגיות ביבמות, והרמב"ם במקומות אחרים כן מזכיר קבלת מצוות, ולכן כן, יש כולם דנים מה קורה ברמב"ם כאן, למה הוא משמיט את זה כאן, אולי זה היה ברור מאליו ולכן הוא השמיט, אולי באמת אין, זה לא כל כך עקרוני, אז אני אשאיר את זה הצידה, אבל זה נושא מאוד קריטי שיוצא מן הדף שלנו. הברייתא ממשיכה, להביא פרידה אחת אי אפשר שלא מצינו בכל התורה כולה. ואז הם אומרים שאי אפשר להביא רק עוף אחד, כאילו בהמה אחת אפשר. עוף אחד אי אפשר כי אין כזה דבר בכל התורה כולה. כאילו תמיד הציפורים באים בזוגות. לא אמרו כן אלא להקל עליו. ולא, כאילו באמת זה לא, והתניה והקריבו. מה תלמוד לומר? לפי שנאמר בתורים והקריב, שומע אני, האומר הרי עלי עולת העוף, לא יבחוד משני פרידים. תלמוד לומר והקריבו, אפילו פרידה אחת חובה. אפילו פרידה אחת. אוקיי, בואו נקרא מההתחלה. בובלתי קצת כי יש בעיה בגרסה כאן. אמור להיות כאן, להביא פרידה אחת, אי אפשר שלא מצינו בכל התורה כולה, נקודה, לדלג על המילים הבאות, לא אמרו כן, אלא להקל עליו, זה לא אמור להיות כאן. אוקיי, אז השאלה עכשיו על העניין של להביא פרידה אחת, אי אפשר שלא מצינו בכל התורה כולה, זה סוף הברייתא. עכשיו הגמרא מקשב ושואלת כך, ולא נכון ש, שלהביא פרידה אחת אי אפשר? הרי כתוב בברייתא, והקריבו, אוקיי, ההקשר של הפסוק הזה, והקריבו הכהן על המזבח, ומלק את ראשו וקטיר המזבחה, ונמצא דמו על קיר המזבח. מדובר בעולת העוף, אוקיי? וכתוב, והקריב, אם היה כתוב והקריב, שומע אני, האומר, הרי עליי עולת העוף לא יפחות משני פרידים. כן, שאם מישהו אומר, אני אביא עולת העוף נדבה, הוא צריך מינימלי שני פרידים. תלמוד לומר, הקריבו אפילו פרידה אחת. משהו מהמילה, הקריבו, שהוא יכול להקריב את עולת העוף הזה, אפילו פרידה אחת. אז מה לומדים? מישהו רוצה להביא נדבה, יכול להביא עוף אחד. אז איך אמרנו לגבי הגר שהוא לא יכול? אז אומרים, חובה מי לא אשכחן. לא מוצאים חובה שיכול להביא שני פרידים. רק נדבה, אבל לא חובה, והגר זה חובה. עכשיו שואלים, בעיק היולדת, דמת בן יונה אותו לחטאת, הרי היולדת, אוקיי, ליולדת יש שתי אופציות, תלוי כמה כסף יש לה. או שהיא מביאה כבש לעולה ויונה אותו לחטאת, או שהיא מביאה שני תורים או שני בני יונה לעולה ולחטאת. אז יש לנו מקרה שהיא מביאה כבש עם בן יונה אותו לחטאת, אז מה רואים? יש לה חובה, והיא יכולה להביא ציפור אחד בלי הזוג שלה. שם אומרים לו, זה שונה. משום דייק הכבש בעדה. כאילו, אין לנו מקרה שמביאים אוף אחד בלבד, בלי שום דבר אחר. אפשר להביא לפעמים בהמה ואוף, אבל אין מקרה, אין מצב שמביאים בתור חובה אוף אחד. כן יש בנדבה, אבל לא בחובה. ולכן ברור שאם כבר אנחנו אומרים שהגר יביא אוף לעולה, חייבים להביא שניים. אמרמר, עכשיו נחזור לעניין הגר, ומה הוא צריך להביא. הדרשה שראינו, מה אבותיכם לא נכנסו לברית, אלא, נכון, אלא במילה ותפילה והרצת עמים. עכשיו ננסה להבין את זה. בשלמה מילה, איפה אנחנו רואים שעשו ברית מילה? תכתיב כי מולים היו כל העם היוצאים. כן, זה כולם היו, כשיצאו ממצרים, היו מולים, כן, זה פסוק מיהושע. כן, מתחילת יהושע הם עשו ברית מילה, כן, כי הם אומרים הם לא עשו ברית מילה עד אז, כן, כי כשיצאו ממצרים, מלו, אבל במדבר, בדרך הוצאתם ממצרים, לא מלו. כן, דילגתי על כמה מילים. כל העם הילודים במדבר, כן, כל דור המדבר, לא עשו ברית מילה, אבל אלו שעמדו בהר סיני, כן עשו ברית מילה. אינמי, או אפשר לומר את זה מהכה. זה פסוק שאנחנו מצטטים בליל הסדר. ועבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי. כן, זה הפסוקים מיחזקאל שמתארים איך הקדוש ברוך הוא ראה אותנו מתבוססים בדמנו, וכן, והוא מצא אותנו במצרים והציל אותנו, ואומר לך בדמי החיי, ואומר לך בדמי החיי, כן, אתם חיים בגלל הדם. מה הדם? הדם של ברית מילה. הרצאת דמים, מאיפה לנו שעשו הרצאת דמים? דכתיב, וישלח נערי בני ישראל, זה מה שראינו, והם הביאו עולות ושלמים. אז לכן ברור שהיה הרצאת דם, כן, זה ריצוי דם על המזבח. אלא תפילה מנהלן. תכתיב, ויקח משה, כן, זה ויקח משה את הדם, אוקיי, בתוך הפסוקים האלו בשמות כ"ד, פסוק ח', ויזרוק על העם, כן, זה הקשר איפה שהביאו קורבנות, הוא לוקח דם הקורבנות ויזרוק על העם. הוא זורק את הדם על העם, ויאמר הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלו. כן, נסו לתאר לעצמכם את המצב, משה זורק דם על כולם, מה הקשר לתפילה? כי כתוב כאן, אין הזעה בלא תפילה. אוקיי? לא יכול להיות שהוא יזעה להם דם בלי שהם טבלו. כנראה היו צריכים להיות טהורים. אלא מעטה, אוקיי, עכשיו, בסדר. אז מה צריך בגר? שלושת דברים אלו, כן, לאישה ברור היא לא צריכה ברית מילה, אז היא רק צריכה שניים. אז עכשיו יש לנו בעיה רצינית. אלא מעטה, העידנה בימינו דלק הקורבן לא נתקבל גרים. אז אם ככה, אם חייבים את הקורבן ואין קורבנות, אז איך נקבל גרים? אמר רב אחא בר יעקב, וכי יגור איתכם גר אשר בתוככם, כן, זה הפסוק שראינו קודם, במדבר ט"ו י"ד, תנו רבנן, גר בזמן הזה, סליחה, אז הכוונה כאן כתוב לדורותיכם, אוקיי, הם דלגו על המילה הזו בפסוק, אשר בתוככם לדורותיכם. מזה לומדים שיש אפשרות לקבל גרים אפילו בזמן שאין מקדש. תנו רבנן, גר בזמן הזה צריך שיפריש רובע לקינו. כי בגלל שאין אפשרות להביא קורבן, הוא צריך בזמן הזה להפריש כסף, רובע של רובע דינר, כדי ש... כשיבנה בית המקדש, יהיה כסף כבר בצד כדי לקנות את הקינו, את קינו של ציפורים. אמר רבי שמעון, כבר נמנה עליו רבן יוחנן בן זכאי, ובטלה מפני התקלה. אבל רבי שמעון אומר, בתקופת רבן יוחנן בן זכאי, הוא ביטל את ההלכה הזאת. למה? כי הוא דאג שאנשים, כאילו מה יקרה עם הכסף הזה? הכסף הוא כבר הקדש, כי הפרישו את זה לקורבן. ואנשים אולי יבואו בטעות להשתמש בו, ובגלל שלא בטוח מתי ייבנה בית המקדש, אז ביטלו. כן, זה מעניין מבחינת הדור שלפני, רבי יוחנן בן זכאי גר בעקבות החורבן. אז כנראה, בתחילת החורבן, בתקופה מיד לאחר החורבן, הם הקפידו כן להפריש את הכספים, אולי חשבו שטרם ייבנה בית המקדש, וכעבור קצת זמן הבינו שאולי זה לא יקרה באופן מיידי, וזה אופייני גם לרבן יוחנן בן זכאי, שהעביר את המרכז ליבנה, והוא בעצם ראה שאנחנו צריכים להתחיל משהו חדש, ואלטרנטיבה. אז לכן, גם בעניין הזה, הוא שינה את ההלכה. אמר רב אידי בר גרשום, אמר רב עדה בר אבא, הלכה כרבי שמעון, אוקיי? ודווקא פוסקים ככה ש... כפי שרבי שמעון אמר בשם רבן יוחנן בן זכאי. ואי כדמתנה לה, יש כאלה שאומרים שרב אידי בר גרשום אמר בשם רבי עדה בר אבא, הלכה כרבי שמעון בעניין אחר. על הדה, על הדבר הזה, דתנו רבנן, גר תושב מותר, אוקיי, לפני שנמשיך, מה זה גר תושב? אוקיי, יש הבנות שונות לגבי מה זה גר תושב. זה לא, מישהו שהוא לא יהודי, שמתירים לו לפי התורה לגור בארץ ישראל עם היהודים, כאילו איתנו, ו... השאלה, כי יש השאלה, ויכוח, איזה סוג של גר הוא, כאילו מה הוא צריך לקחת על עצמו כדי להיחשב גר תושב ושנאפשר לו לגור אצלנו. אז רבי מאיר אומר שהוא צריך לקבל על עצמו לא לעבוד עבודה זרה. יש אחרים שאומרים שהוא צריך שבע מצוות בני נוח, אוקיי, וכך פוסק הרמב״ם, שכולל בתוכו גם איסור עבודה זרה, אבל גם דברים נוספים. יש אפילו שאומרים שהוא צריך לקבל כל המצוות שבתורה, חוץ מהלכות שחיטה, אוקיי? כי זה כתוב לגבי הנבלה, שאפשר לתת את זה לגר אשר בשעריך. אבל בכל השאר הוא צריך, אז יש ויכוח מעניין בנושא. אז עכשיו, גר תושב לפי הברייתא, מותר, שוב, איך הגענו לזה? כי רוצים לדעת על מה אמר רבי עדה בר אבא והלכה כרבי שמעון. אז אולי זה לא בהקשר של רבן יוחנן בן זכאי שהוא ביטל את עניין הגר ששם כסף הצידה לקורבן שהוא כבר לא צריך. אולי זה היה בנושא הזה. גר תושב מותר לעשות מלאכה בשבת לעצמו כי ישראל בחולו של מועד. מה מותר לו לגבי הלכות שבת? אוקיי? כלומר, היה ברור להם של איזשהו סיבה, ולא ברור בדיוק למה, כי אם אמרו שבע מצוות בני נוח, שבת זה לא חלק משבע מצוות בני נוח, אולי זה עניין דרבנן, בגלל שאנחנו רוצים איזשהו אקלים של שבת בארץ ישראל, אוקיי? לא ברור ב-100% למה אסור לו, אבל הוא רק יכול לעשות מלאכה בשבת, כמו המלאכות שמותרות לישראל בחולו של מועד. כלומר, צריך להקפיד, אבל לא להקפיד עד הסוף, אלא אם זה דבר העבד או דברים אחרים, אז מלאכות מסוכן, אז דברים מותרים לו, כמו בחול המועד, אבל זה לא כמו יום רגיל. רבי עקיבא אומר, כי ישראל ביום טוב. Okay? רבי עקיבא מעלה את זה דרגה, ואומר, לא, צריך כמו בני ישראל ביום טוב. הוא יכול לבשל, כן, דברים... בשביל אוכל נפש מותרים, אבל לא דברים אחרים. רבי יוסי אומר, גר תושב עושה שבת לעצמו כי ישראל בחול. יש לנו הרבה דעות בנושא, נראה עוד כמה. רבי יוסי אומר, דווקא הוא יכול להיות, אין לו שום איסור מלאכה בכלל. רבי שמעון אומר, וכאן אנחנו מגיעים לרבי שמעון, שרבי עדה בר אבא פסק כמותו לפי גרסה מסוימת. רבי שמעון אומר, אחד גר תושב ואחד עובד כוכבים, עבד ועמה התושבים, עושים מלאכה בשבת לעצמן, כישראל בכל. הוא בעצם סובר כרבי יוסי, אבל מוסיף כאן גם עבד ועמה שהם תושבים, וגם עובד כוכבים, כאילו כולם מותרים לעשות מלאכה לעצמן, כמו שישראל מותר להם בכל. עכשיו, לפי זה יוצא שלדעתם, גר תושב פשוט לא יכול לעשות מלאכה ליהודים. אוקיי? מאיפה יש בכלל איסור לגר תושב? כאילו, מאיפה לומדים את זה? אז שוב, או אומרים שזה עניין דרבנן בגלל האקלים של שבת, יש אחרים שלומדים את זה מהפסוק, וינפש בין המתחה והגר, שמדובר בהקשר בשבת בשמות כ"ג, שגם בין האמה וגם הגר צריך להינפש. אז יש כאלה שמסבירים שזה מדובר רק לגבי מלאכה שהם עושים ליהודים, ולכן כל זה מדובר לעצמן מותר, אבל ליהודים אסור. אבל יש כאלה שכאילו הדעות הראשונות שאסרו עליהם מלאכה לומדים את זה מהפסוק הזה. Okay, משנה הבאה. אלו מביאים על הזדון כשוגג. עכשיו אנחנו מגיעים לרשימה, למשהו שהזכרנו במשנה הקודמת, או לפני שתי משניות, כבר לא זוכרת, כן? לא, במשנה הקודמת, תחילת הפרק. אלו מביאים חטאת או קורבן גם על הזדון ולא רק על השוגג. הבא על השפחה, כן, מדובר על שפחה חרופה, זה שפחה שמיועדת לעבד עברי, כדי להוליב לדות לאדון, אז היא לא אשת איש, אבל היא מיועדת לעבד. אז מי שבא עליה, חייב להביא קורבן אשם. אז גם על שוגג וגם על מזיד. בנזיר שנטמא, הנזיר שעבר, כן, תהליך של טומאה, הוא גם צריך להביא קורבנות. הוא מביא שני תורים או שני בני עונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, והוא מביא כבש לאשם. אוקיי? אז הקורבנות האלה הוא מביא, בין אם הוא נטמא בשוגג, בין אם הוא נטמא במזיד. ושבועת העדות ושבועת הפיקדון, זה שני דברים שמביאים עליהם קורבן עולה ויורד, גם הם מביאים גם על זדון, גם על שגגה. שבועת העדות זה מי שטוען שהוא לא ראה עדות, ובאמת כן ראה, אז אפילו אם הוא שכח, או אפילו אם הוא ידע שהוא ידע את העדות ונשבע לשקר. גם שבועת הפיקדון, הוא טוען שאין לי פיקדון שלך אצלי, ובאמת יש לי. שוב, בין אם אני ידעתי שהיה לי, בין אם זה היה בשגגה שאמרתי. חמישה מביאים קורבן אחד על עבירות הרבה. יש גם חמישה אנשים שמביאים קורבן אחד, לא יש גם, סליחה, יש חמישה אנשים שלפעמים עוברים עבירות הרבה, אבל רק מביאים קורבן אחד, וחמישה מביאים קורבן עולה ויורד. Okay, ויש חמישה גם שמביאים קורבן עולה ויורד. אלו מביאים קורבן אחד על עבירות הרבה, נתחיל עם אלו, אבל לא רק נגיע לשניים מתוכם. הבעל שפחה ביעות הרבה, מי שבעל שפחה חרופה כמה פעמים, okay, אז נראה בדיוק למה הוא רק מביא קורבן אחד, מה המקרה, נראה בגמרא, ונזיר שנטמא טומאות הרבה, גם נצטרך לראות מה המקרה. הבעל השפחה מנהלן, עכשיו נחזור לעניין הראשון, מנהלן לנו שמביאים גם על זדון. דתנו רבנן, וכיפר עליו הכהן. Okay, הקשר של הפסוקים האלו זה ויקרא י"ט, פסוק כ"ב, okay, מדובר לפני כן על השפחה, אני לא אקריא את כל הפסוקים, אבל אז בסוף התהליך כתוב, וכיפר עליו הכהן ואל האשם לפני השם, וכאן נדרוש את המשך הפסוק, על חטאתו אשר חטא, שזה כפל לשון, יכול להיות על חטאתו, ברור שהוא חטא. ואז כתוב ונסלח לו מחטאתו אשר חטא. אז קודם כל הכהן כיפר על חטאתו אשר חטא כפל לשון. ואז ונסלח לו מחטאתו אשר חטא. גם כפל לשון. אז נדרוש את שניהם. אז וכיפר עליו הכהן באל השם על חטאתו אשר חטא מלמד שמביא קורבן אחד על עבירות הרבה. כן? כי הוא מקבל כפרה על משהו שנכפל. כאילו, אז מה נכפל? כנראה שהוא עבר עבירות הרבה. ונסלח לו מחטאתו אשר חטא לעשות שוגג כמזיד. Okay, כדי להגיד שזה, רק שנייה, אם זה שוגג, כן, לעשות מזיד כשוגג, אמור להיות כתוב, שהמזיד הוא חייב כמו השוגג. נחזור לעניין הזה אחר כך. נזיר שנטמא מנהלן, דכתיב וכי ימות עליו מת, כי ימות מת עליו בפתע פתאום. Okay, דורשים את הלשון בפתע פתאום, okay, מדובר בכאן ההקשר של הנזיר, שפתאום מת עליו מת, אבל לא פתאום, אלא בפתע פתאום. פתע זה שוגג, וכן הוא אומר, אם בפתע ולא הבא עדפו, שזה הקשר של ההורג בשגגה שהולך לעיר מקלט, בפתע זה שוגג. פתאום זה אונס. Okay, פתאום הם דורשים מלשון אונס. וכן הוא אומר, איך אנחנו יודעים שזה אונס? ויאמר השם פתאום על משה, okay, וזה על משה ועל אהרון, אתם צריכים לצאת מהאוהל, בעניין של מרים וכו'. אוקיי, לא ניכנס לפרטים, אבל פתאום זה, כן, באונס. הם פשוט לא, באופן פתאומי בא אליהם השם. זה דרשה אחת. אבל ברית אחרת, אני אידך, פתאום זה מזיד. דווקא ההפך, זה לא אונס, פתאום זה מזיד. אז פתע פתאום זה שוגג ומזיד, ומכאן הם דורשים. איך אנחנו יודעים שפתאום זה מזיד? וכן הוא אומר בפסוק במשלי, ארום רעה רעה ונסתר. מישהו ארום, הוא רואה רעה, כאילו מישהו שהוא בן אדם טוב, הוא רואה רעה ונסתר, והוא מתחבא מזה. הוא פתאים, אבל אלו שהם לא חכמים, ודורשים פתאים מלשון פתאום נראה, עברו ונענשו. הם עוברים ליד הדבר הרע ונענשים. אוקיי? הם לא מתעלמים מזה, לא נסתרים מזה. אז מה רואים? שהם עושים במזיד. אוקיי? וכאן רואים מלשון פתאום. למרות שזה פתאים, הם דורשים. נכתוב קרא פתאום, אם כן, אז הם שואלים, אולי נכתוב פתאום, דמשמע שוגג, ומשמע מזיד, ומשמע אונס. כבר ראינו שהלשון פתאום יכול לחשב, גם כשוגג, גם כמזיד, גם כאונס, לא הוכחנו שזה שוגג, אבל הוכחנו שזה מזיד ואונס, ואולי אפשר להגיד גם מה שבאמצע, אם זה יכול להיות שני הקצוות, אז בטח זה גם יכול להיות באמצע, ואז היינו לומדים הכל, מזי ואונס כדאמר, ומשמע נמי שוגג, זה מה שאמרתי עכשיו, שמזי ואונס כמו שהוכחנו. ואפשר להגיד שזה משמע גם שוגג, כן, הם עכשיו מוכיחים מפסוק שכחתי, דכתיב, פתי ימין לכל דבר, אוקיי, זה גם לשון פתי, פתי ימין לכל דבר, מה זה? זה מי שלא חכם, והוא מאמין לכל מה שכל אחד אומר, ובגלל זה אין לו את כל אינפורמציה, ובגלל זה, כשהוא טועה, כשהוא חוטא, הוא חוטא קצת בטעות, כן? זה שגגה כזה, כי הוא לא בדיוק מבין. ולכן אפשר להבין שגם פתאום זה מלשון שוגג, מלשון פתי. ואז, ולא נכתוב קרא פתע, כאילו שוב, אז היה אפשר לכתוב פתאום ולא פתע, ואז היינו לומדים הכל. אז אומרים לו, כי היא כתב קרא פתאום, דמשמע שוגג ומשמע מזיד ומשמע אונס, בגלל שיש איזה שלוש משמעויות, הווה אמינא כי מיתי קורבן בשוגג, מדהבה התורה כולה. היינו לומדים מה, לא בדיוק מההקשר, אבל מה, מזה שזה קורבן, קורבן מסוג, קורבן מסוג, כן, שם הוא מביא גם חטאת וגם אשם, ובדרך כלל חטאת ואשם בעל שוגג, אז אולי היינו אומרים, כנראה הפרשנות של המילה פתאום, דווקא כאן זה שוגג, כמו בשאר קורבנות. אבל אונס ומזיד אימא לא, ולכן כתב רחמן הפתע, דשוגג הוא לגלוי אלי דפתאום דאונס ומזיד הוא. כן, ולכן הביאו את פתע כדי להגיד שוגג, כי זה ברור שזה שוגג, כדי להראות שפתאום זה כנראה משהו אחר, ואז זה כולל גם אונס וגם מזיד. ואפילו הכי חייב רחמנה, וכאן לומדים שהתורה חייבה גם על אונס, שוגג ומזיד. שבועת העדות, מנהלן. מנהלן לנו לומדים לגבי שבועת העדות, שזה גם במזיד, תנו רבנן, בכולה נאמר ונעלם, בכל הדברים של העולה ויורג כתוב ונעלם ממנו, והוא השם, משהו כזה, כן, הוא שכח, כאן לא נאמר ונעלם, אבל כאן דווקא המילה הזאת לא מופיעה. לחייב על המזיד כשוגג. שבועת הפיקדון מנהלן, ילב תחתך תחתה משבועת העדות. אוקיי? עושים גזירה שווה, שם כתוב תחתה, גם שם, גם בשבועת העדות כתוב תחתה, ולכן משבועת העדות לומדים גם לגבי שבועת הפיקדון, אפילו במזיד. חמישה מביאים קורבן אחד על עבירות הרבה. קטנה, הבעל השפחה ביות הרבה מנהלן, כתוב בברייתא, במשנה, הבעל השפחה ביות הרבה. מנה אנחנו לומדים את זה. דתנו רבנן, וכיפר עליו הכהן באל האשם, על חטאתו אשר חטא. זה מה שאמרנו קודם, מלמד שמביא קורבן אחד על עבירות הרבה. ונסלח לו מחטאתו אשר חטא, מה דורשים מהכפל לשון כאן? לעשות מזיד כשוגג. עכשיו שואלים ככה. קצת מוזר להגיד שזה בא לעשות מזיד כשוגג. שמתם לב שאם קוראים בפנים, בכל המקומות כתוב שוגג כמזיד, והופכים את זה למזיד כשוגג. אוקיי? יש בעיה קצת בסדר. אז כתוב לעשות מזיד כשוגג. אבל מוזר, כאילו הרי זה אומר המזיק כמו השוגג, והשוגג אנחנו יודעים מהפסוק, אבל הכחה ככתיב במזיק כתיב, אבל ההקשר של הפסוקים לגבי שפחה חרופה מדבר על מי שעושה במזיד, אז אלא אמה לעשות שוגג כמזיד. צריכים להפוך את הסדר, ולכן היה בעיה בנוסח, כי הם תקנו כבר לפי התיקון שאמור להיות לעשות שוגג כמזיד. בא מיני רבי חנינה תרנה מרבי יוחנה, הבא חמש שפחות חרופות בהלם אחד מהו? מה אם הוא עושה חמש, הוא שוכב עם חמש שפחות שונות, אבל הוא לא יודע שאסור עד שהוא שוכב עם החמישית, ואז אומרים לו כנראה שאתה יודע שזה אסור. מהו? חייב על כל אחת ואחד, או אינו חייב אלא אחת, האם זה נחשב הלם אחד או לא? אמר לה, חייב על כל אחת ואחת. כן, למה? כי הם גופים מוחלקים, דיברנו על זה בעבר, כן? הם חמש שפחות שונות. מה ישנה מחמש עלמות בשפחה אחת? מה ההבדל בין זה לזה? אמר לי, אין שפחה אחת גופים אין שפחה אחת גופים מוחלקים. כן? שפחה אחת זה שפחה אחת, זה לא גופים מוחלקים. חמישה שפחות גופים מוחלקים. ומניין לגבי שפחה גופים מוחלקים, איך אנחנו לומדים את זה? אמר לי, לאו אמר לגבי עריות ואישה, לחלק על כל אישה ואישה. איך למדנו גופים מוחלקים לגבי האישה? למדנו, כן, בעריות, כבר אמרנו שאם זה נשים אחרות, אותו איסור בהלם אחד, בגלל שכתוב ואישה, זה היה ואלישה בתומת נידה, כן, נראה לי זה היה, ואלישה בנידה תומתה, אז בגלל שכתוב שם אישה, הוסיפו את האישה, היה אפשר להיות כתוב בנידה, אז לחלק הכל אישה ואישה, גבי שפחה, נם הכתיב אשר ישכב את אישה שכבת זרע, והיא שפחה. Okay, ולכן דווקא הזכירו גם, כן, לא רק אישה, אבל גם הוסיפו את המילה שפחה, בא ללמד לחלק על כל שפחה ושפחה. נזיר שנטמא טומאות הרבה. עכשיו אנחנו חוזרים לעניין הנזיר. אז כמו שהסברנו עכשיו לגבי המקרה של השפחה, איך יכול להיות ביות הרבה וחטאת אחד, זה באישה אחת, אבל לא בחמישה שפחות, אלא אישה אחת חמש פעמים. אז עכשיו, מה המקרה של הנזיר שנטמא טומאות הרבה ורק מביא קורבן אחד? מן תנא, מי התנא שאומר את זה? אמר רב חיסדא רבי יוסי ורבי יהודה, אמר, נזירות דטהרה משביעי הוא דחי אל עלי. מדובר ב... זה לפי שיטת רבי יוסי ורבי יהודה, שבעניין נזירות דטהרה, הוא טוען, מתי מתחילים לספור נזירות? כבר למדנו את כל הסוגיה הזאת לפני, בבית עמוד בית, שכשנזיר נטמא והוא צריך לספור שבעה ימים, כן, לטהר את עצמו, ואז ביום השמיני הוא מביא קורבן, אז ממתי הוא מתחיל לספור את הנזירות? יש מחלוקת האם הוא מתחיל מהיום השביעי או אם הוא מתחיל מהיום השמיני. אז לפי רבי יוסי ברבי יהודה הוא מתחיל נזירות דטהרה משביעי הוא דחי עלי, הוא משכח עליו. לכן מה המקרה של נזירות הרבה רק קורבן אחד? משכח עליו כגון שנטמא בשביעי, לפני חיוב הקורבן הוא כבר מתחיל לספור את הנזירות החדשה, לפני שהוא מתחייב בקורבן ביום השמיני, וחזר ונטמא בשביעי, ואז שוב, כן, אז הוא יכול להיות כמה פעמים, שכל פעם ביום השביעי הוא נטהר, הוא מתחיל לספור את הנזירות החדשה, ואז הוא נטמא לפני שהוא מגיע ליום השמיני. וכיוון שדלו יצא שעה ראויה להקריב בקורבן, אינו חייב אלא קורבן אחד. ולכן זה דווקא תואם שיטת רבי יוסי ורבי יהודה. אבל דאי רבי, כיוון דאמר רבי, נזירות דטהרה עד שמיני לא חייל עלי, רבי אומר שנזירות רק מתחיל ביום השמיני. אז אידי נטמא בשביעי וחזר ונטמא בשביעי כמה פעמים, כולה טומאה אריך תהיה, כל חלק מטומאה אחת. אז לכן, אידי נטמא בשמיני וחזר ונטמא בשמיני, כאילו, ואז זה לא מדובר בכמה נזירויות, אז זה פשוט חלק מהנזירות הראשונה. ואידי נטמא בשמיני, וחזר ונטמא בשמיני, הרי לפי רבי, כיוון דייצת שעה שראויה להקריב קורבן, הוא כבר התחייב בקורבן, כשהתחיל לספור את הנזירות החדשה, וכשנטמא, ולכם חייב הכל אחת ואחת. אלא שממינה, רבי יוסי ורבי יהודה. דתניה, ואיך אנחנו יודעים שיש לה מחלוקת בעניין הזה? בקידש את ראשו ביום ההוא, למדנו את הפסוקים האלו, זה הקשר איפה שהוא מתהר את עצמו. ואז כתוב, בקידש את ראשו ביום ההוא, הכוונה שהוא מתחיל את הנזירות החדשה, הבעיה שביום ההוא לא ברור למה זה מתייחס. ביום הבאת קורבנותיו, דברי רבי, רבי אומר שזה מתייחס ליום שהוא הקריב את הקורבנות, יום השמיני, שזה היה ההקשר המיידי, כאילו מה שמופיע ממש לפניו. ורבי יוסי ורבי יהודה אומר ביום תגלחתו, שמדובר לא דווקא ביום שהוא עשה את התגלחת, שזה הוזכר לפני, נראה לי, שני פסוקים לפני הפסוק הזה, וכן, כי קודם הזכירו את התגלחת ביום השביעי, אז הזכירו את הבאת הקורבנות, ואז כתוב וקידש את ראשו ביום הבא. השאלה, אם זה מתייחס ליום התגלחת, יום השביעי, או אם זה מתייחס ליום הבאת קורבנותיו. שנה הבאה, מקנה לאשתו על ידי אנשים הרבה. אנחנו ממשיכים במקרים שמישהו חייב פעם קורבן אחד על הרבה חטאות או הרבה מעשים. אז יש לנו אישה, כשיש אישה סוטה, צריך להביא מנחת קנאות, קורבן מנחה. אז אם מישהו מקנה לאשתו על הרבה אנשים, הוא אומר, תהיתי עם הגבר הזה והגבר הזה, רק מביא מנחת סוטה אחת. ומצורע שנתנגע נגעים הרבה, יש לו הרבה נגעים, נראה בדיוק מה המקרה, הביא ציפורים ונתנגע, הוא מה שעושים בתהליך טהרה של המצורע, הוא מביא שני ציפורים. אז ביום ראשון מביא שני ציפורים, ואז הוא קיבל עוד נגע. כן, התהליך טהרה שלו זה לוקח, כן, לא ניכנס לכל הפרטים, הוא מביא שני ציפורים. ביום הראשון הוא שוחט אחד, שם את הדם בתוך מים, מזו וכמה דברים, ואז תובל את הציפור השני בתוך הזה, בתוך המים, והוא יוצא לחופשי. ואז הוא ממשיך את תהליך הטהרה, שבעה ימים, ואז הוא מביא קורבנות ביום השמיני. אז אם הוא הביא את הציפורים, ואז נתנגע שוב, לא עלו לו עד שיביא חטאתו, אוקיי, לא בדיוק ברור מה הכוונה כאן במשנה, נראה את זה רק בהמשך בגמרא, רבי יהודה אומר עד שיביא אשמו. אוקיי, אז שוב נחכה. מנהלן, בואו נחזור לקנאות, מנחת קנאות של הסוטה, דכתיב זאת תורת הקנאות, מנהלן לנו שהיא רק מביאה קורבן אחד, אפילו על עם הוא קינה לה על אנשים הרבה. זו תורת הקנאות, תורה אחת לקנויים הרבה. בגלל שכתוב קנאות ברבים, זה לקנויים הרבה, רק תורה אחת, רק מנחה אחת. מצורע שנתנגע נגעים הרבה מנהלן, דכתיב זו תורת המצורע, תורה אחת למצורעים הרבה. אז גם שם דורשים להרבה מצורעים. הביא ציפורים ונתנגע, לא עלו לו עד שהביא חטאתו, רבי יהודה אומר עד שהביא אשמו. והאמרת, אין מביא על הקורבן אחד. הרי אמרנו שהוא רק מביא קורבן אחד. אז מה, במה מדובר כאן? חיסור מחסר והכי קטני. ככה דרשה. ככה משנה אמורה להיראות. הביא ציפורים בנתנגע, אין מביא על הקורבן אחד. Okay? אז אם הוא הביא ציפורים ביום הראשון, ואחר כך נתנגע, בגלל שעוד הוא הגיע חיוב קורבן, הכל נחשב כחלק אחד, כמצורה נגע אחד, והוא מביא קורבן אחד. ולהגבוה, ואז עוברים לנושא אחר. להגבוה בעניות ובעשירות, לא מקבא עד שיביא חטאת. רבי יהודה אומר עד שיביא אשמו. המצורע מביא עולה, קורבן אשם, חטאת ועולה. עכשיו, תלוי אם הוא עשיר או עני, אם החטאת והעולה מביאים מציפורים או מביאים מבהמות. אז מתי קובעים? אז מה הקשר למשנה? כי דיברו על הציפורים, ואולי היינו חושבים שקובעים כבר מההתחלה את שעת העושר או עוני. Okay, מה אם הוא משתנה בין לבין? Okay, מה אם הוא מביא קורבן אחד ביום השמיני, ועוד לא הביא קורבן אחר, ופתאום נטבע התובע לו ספינתו בים, וכל הכסף שלו הלך. משהו כזה. אז, מה עושים? אז להקבוע בעניות ובעשירות, מתי אנחנו קובעים את... מתי הוא... כאילו איזה קורבן הוא יצטרך להביא, לא מקבא עד שיביא חטאת. רבי יהודה אומר עד שיביא אשמו. אוקיי, אז יש מחלוקת אם זה בזמן הבאת החטאת או בזמן הבאת האשם. תנן התם, כתוב במשנה, מצורע שהביא אשמו והעשיר, הכל הולך אחר החטאת, דברי רבי שמעון, זה תואם את הנקה במשנתנו. רבי יהודה אומר, הכל הולך אחרי האשם. בתניה יש עוד ברייתא עם דעה שלישית, רבי אלעזר בן יעקב אומר הכל הולך אחר ציפורים, דווקא לפי הציפורים הולכים. אמר רבי יהודה אמר רב, שלושתם מקרא אחד דרשו, וכאן זה נושא מאוד מעניין, אשר לא תשיג ידו בטהרתו, כתוב אם אין לו כסף, בטהרתו, כשהוא בטהרתו. מה זה טהרתו? אנחנו תמיד, כן, יש בעיה בתורה, כשכתוב טהרה, מה זה בדיוק לטהר, לטהר ממה, אנחנו, מה בדיוק הכוונה כאן? רבי שמעון סבר דבר המחפרו, ok? אוקיי? הוא סובר מה זה טהרה, כמו ביום הכיפורים, כי ביום הזה יטהר אתכם מכל חטאותיכם. מה זה לטהר? לחפר. אז מה זה דבר מחפרו? קורבן חטאת. רבי יהודה סבר דבר המכשירו. הטהרה זה כדי להתיר אותו להיכנס למקדש. מה זה? האשם. שמים את הדם של האשם, הבורן ידו הימנית, הבורן רגלו הימנית, כן, וכולי. אז מה כל הדבר הזה עושה? אם זוכרים, לשקת המצורעים זה ממש מחוץ לעזרה, כי הוא רק, הוא צריך לשים את האצבע בפנים ואת הבורן בפנים כדי לשים את הדם בפנים, אבל הוא לא יכול להיכנס בפנים עד שהוא עושה את התהליך של הדם הזה מהאשם, ולכן זה מה שמכשיר אותו. אחרי שהוא עושה, הוא כבר יכול להיכנס למקדש, ולכן לטהר זה להכשיר. רבי אלעזר בן יעקב אומר דבר גורם לו טהרה, כאן זה לדעתי הכי מעניין, ומה עינינו? ציפורים. זה דבר, מה התחיל את תהליך הטהרה? כשהוא התחיל את התהליך בהבאת הציפורים, למרות שזה רק היום הראשון ויש לו עוד כמה ימים, כן, עוד 6 ימים עד סוף זה, ועד עוד יום אחד להביא את הקורבנות, עדיין זה שהוא התחיל את התהליך זה כבר משהו. ולכן קובעים את זה מהרגע הזה שהוא התחיל את טהרתו. כן, לדעתי זה אומר משהו מאוד עקרוני לגבי תחילת תהליך, זה כבר משהו. אוקיי? אוקיי, משנה הבאה, ובזה נסיים, האישה, כאילו במשנה בקטע של הגמרא, נסיים עד סוף הדף, האישה שילדה ולדות הרבה והפילה בתוך 80 נקבה, וחזרה והפילה בתוך 80 נקבה, והמפה לתאומים, אוקיי? עכשיו, יש לנו מקרה כזה, אז זה עוד מקרה שהיא מביאה רק קורבן אחד על כמה הפלות. אוקיי, זה צריך להיות נקבה כאן, כי אין מצב שיהיה זכר, כי זכר יש רק 40 יום, וצריך שהוולד יהיה כבר בגיל 40 יום לפני שמתחייב בקורבן יולדת, אז לא יכול להיות מצב שיש ולד שיביא קורבן אחד על כמה הפלות עם הוולד זכר. אין סיכוי. אז רק מדובר בהפלות של נקבות, כל אחד בתוך 80 של השנייה, ולכן הוא יביא רק קורבן אחד. זה לעומת מה שראינו אתמול לגבי כל הוויכוח לגבי ה-81. וגם מפיל התאומים בימים אחרים, כאילו אחד ביום מסוים ואחד יותר מאוחר. אוקיי? רבי יהודה אומר, מביאה לראשון ואין המביאה לשנייה, מביאה לשלישי ואין המביאה לרביעי. הוא דווקא אומר, לא, מביאים על הראשון, לא על השנייה, שניהם בתוך אחד. אבל אז מתחילים את בגלל שהספירה מתחילה מהראשון, אז כבר כשנגיע לשלישי זה כבר אחרי ה-80 יום, ולכן יהיה קורבן חדש על השלישי, ואז הרביעי יהיה כלוא בשלישי. וכאן הלאה. אז הגמרא מתחילה, מנהלן. תתני תנא כמי דרב ששת. זאת תורת היולדת לזכר ולנקבה, מלמד שמביאה קורבן אחד על ולדות הרבה. שוב, תורה אחת, כן, על זכר ונקבה, כאילו על רבים. יכול אף על הלידה ועל הזיבה, אולי יכולה להביא קורבן אחד על לידה ועל זיבה, אם יש לה חיוב של שניהם עליה. תלמוד לומר זאת, עומדים מהמילה זאת שלא, רק על לידה ולא על לידה וזיבה ביחד. עכשיו גמרא שואלת על ההווה מינה כאן, קטנה יכולה ללידה ועל הזיבה אינה מביאה לקורבן אחד, אלא מעטה, מה, אתם תרצו להגיד, אכלה דם וילדה הכנה מדי, אם מביאה אל הקורבן אחד, אם היא אוכלת דם. כן, לא קשור לדם נידה, כן? היא אוכלת דם, זה איסור אחר לגמרי. וגם ילדה, במקרה. אותו זמן. אז מה, רק, תחשבו, יש הווה מינה שהיא רק תביא קורבן אחד, הם שני דברים נפרדים לגמרי. גם לידה וזיבה זה שני דברים אחרים לגמרי. איך אפשר לקשר ביניהם? אז אומרים, באמת היה טעות כאן בברייתא, הייתה טעות. אם ההכי יכול על הלידה שלפני מלות ועל הלידה שלאחר מלות. תלמוד לומר זאת. אי אפשר לחבר בין שתי לידות שאחרי שכבר התחייבה בקורבן ביום ה-81. וזה, על זה בא למעט המילה הזאת. היא פילה בתוך 80. כשתמצא לומר לדבר רבי יהודה, ולד ראשון גורם, ומבלד ראשון מונה. לדבר חכמים, ולד שני גורם, ומבלד שני מונה. כלומר, אם תרצו לומר, בעצם כשתחשבו על זה, תבינו מתוך זה שרבי יהודה שסובר שהוולד ראשון זה שגורם, ורק משם מונים, ולכן אם לא מונים מוולד שני, לכן הוולד שלישי כבר לא בתוך 80 של הראשון. ולדברי חכמים זה השני שגורם, וסופרים כל פעם מההפלה החדשה. אז הגמרא שואלת על זה, כשתמצי לומר, פשיטה, מה זה אומר? כשמתעמקים יותר מבינים. הרי זה בדיוק מה שהם אומרים. זה לא מוסתר ושצריך לחשוב על זה. אז אומרים, הכי איתה מפה לתאומים. לא, זה בא דווקא בגלל המפה לתאומים. איץ צריך לה. צריך להגיד את זה למה? סלק הדעת החמינה במפלת תאומים, מודה רבי יהודה לרבנן. אולי הם חושבים שבמפלת תאומים, בגלל שהיא נכנסה להיריון באותו זמן, ורק אחד הפילה יותר מאוחר מהשני, אולי רבי יהודה מסכים שבמקרה הזה סופרים מהשני. ולכן כמה שמלן שזה לא כך. אפילו במפלת תאומים, רבי יהודה אומר, סופרים מהוולד הראשון הייתה שם הפלה, וסופרים משם ולא מהוולד השני. Okay, וזה יקבע בעצם להבא, ולא הפלת השני.